פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת וישלח שנת תשפ"א. עוסקת הפרשה במפגש של יעקב אבינו עם עשיו אחר 34 שנים שלא התראו אחד עם השני, 20 שנה בבית לבן, עוד 14 שנה בישיבת עבר. יעקב אבינו עומד לפגוש את אחיו. אומרת התורה, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואיכר עדת, ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה, ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. וירא יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשתי מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. אומר רש"י במקום, על כורחו, כי אלחם עמו. אומר יעקב, אני הולך למלחמה, ומילא אם אני אלך למלחמה, אז מה יהיה? אומר שפתי חכמים, בזמן שאני אלחם, אז יהיה פנאי למחנה האחר להימלט. אני אלחם, בינתיים יראו שפתחה מלחמה, הצד השני יברח. מובא בשם הגאון מבילנה, שהוא אמר שיעקבינו היה בטוח שהמחנה יישאר לפליטה, כיוון שהוא שם מרווח בין מחנה אחד לשני מרחק של יום אחד. וידע יעקב אבינו על פי נבואה שאמרה לו אמו, למה אשכל שניכם יום אחד? שאם ימותו, הם ימותו שניהם ביום אחד, אם ימותו ביום אחד, אז ודאי שיהיה מרווח של יום אחד בין אחד לשני, אז הקבוצה שהיא תישאר. גם אם יעקב אבינו יהרג במלחמה הזאת, אז באותו יום גם עשיו. אז אלה שנמצאים במרחק של יום, לא יקרה להם כלום. לכן הוא אמר, והיה המחנה הנשאר לפליטה. רש"י הקדוש אומר כאן שיעקב אבינו נערך לשלושה דברים. התקין עצמו, אומר רש"י, לדורון, לתפילה ולמלחמה. לדורון, דכתיבה תעבור המנחה על פניו. לתפילה, אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, השם האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך ואיתי בעמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשתי מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והכני אם על בנים. ואתה אמרת, היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא ייספר מרוב. הקטע האחרון זה למלחמה, והיה המחנה הנשאר לפליטה. לפני שנגיע לנושא המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו היום, המילים של רש"י הם לכאורה צריכות ביור. אומר רש"י שיעקב הכין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. אם היו שואלים אותנו איך אנחנו צריכים להתכנן למפגש עם עשיו, הדבר הראשון זה תפילה, זה הדבר הראשון. הדבר השני צריך להיות דורון. הדבר השישי צריך להיות מלחמה. דבר ראשון פותחים בתפילה, לא פותחים דבר ראשון בדורונות. זו השאלה שכל אחד שואל את עצמו. אז באמת הרמב"ן במקום הוא גורס תפילה, דורון, מלחמה. הוא אומר שזאת הגרסה הנכונה, ובילקו שימוני כתוב דורון, מלחמה, תפילה. בכל אופן הנוסח, בכל מקום מופיע הנוסח קצת שונה. מבלי להיכנס להסביר את הדברים, אבל צריך לדעת שרש"י לשיטתו. רש"י לשיטתו, בגלל כך מביא הספר הוגי שעשועות, שרש"י לשיטתו שצריך דבר ראשון לעשות השתדלות. בלי השתדלות שום דבר לא זז. על מה תבקש תפילה? קודם כל צריך לעשות השתדלות. איפה כתוב? כתוב בתורה, בפרשת מיקץ כתוב, וכן שדי ייתן לך רחמים לפני האיש ושילח אתכם את אחיכם, אומר רש"י, ומעתך אינכם חסרים כלום. ולכן מה שאני אומר עכשיו, הרי אני מתפלל עליכם. פירוש הדבר שההתחלה אתם עשיתם את שלכם, הכל מוכן, עכשיו אני אתפלל עליכם. אותו דבר כותב רבנו עובדיה ספורנו, כותב היזכור אלוקים את רחל, את מה הוא זכר? הוא זכר אומר שהשתדלה להוליד ילדים והכניס הצהרתה לביתה. דבר נוסף בעניין הדודאים, הדבר הנוסף שהוא עשה זה את הדודאים שהיא קנתה מלאה אימנו, ואחרי זה התפללה, אחרי שעשה, לכן הוא אמר, באה תפילה. דבר ראשון היא עשתה השתדלויות, אחרי זה באה תפילה. אז אומר הספר הוגי שרשועות, רש"י לשיטתו, שאם אתה לא עושה השתדלות, אז אין לך שום דבר, ולכן דבר ראשון עשה השתדלות, זה הדורון, אחרי זה באה תפילה, ואחרי זה באה המלחמה. אומר רש"י, מאיפה יודעים דורון? שנאמר בתעבור המנחה על פניו. דרך אגב, בגוף המעשה זה לא הסדר, זה מה שהיה. קודם כל לא היה דורונות, דורונות לא היה דבר ראשון. הסדר היה לגמרי אחרת. כולנו יודעים שהסדר היה דבר אחר. קודם כל היה הכנה למלחמה, אחרי זה תפילה, ואחרי זה דורון, מי שקורא את הדברים בפסוקים עצמם. אבל רש"י כך כותב, אומר רש"י לדורון שנאמר בתעבור המנחה על פניו, לתפילה שנאמר אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, השם אומר אליי שוב לארצך ולמולדתך ואיתי ועמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשתי מחנות, וכאן הוא מבקש, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויקני על, הם, על, הם על בנים. למלחמה שנאמר והיה המחנה הנשאר לפליטה. אלה הדברים שמביא כאן רש"י. אני רוצה ברשותכם להתעכב בקטע קצר מאוד מדברי הבקשה של יעקב אבינו בסדר התפילה. הצילני נא מיד, כותב בעל הטורים, הצילני נא מיד ראשי תיבות המן. המן, מה הוא ביקש? אומר בעל הטורים, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו מהמן. למה צריך להציל אותו מהמן? ידוע לכולם שהמן היה מזרע עשיו, מזרע עמלק, ויעקב אבינו בשעה שהוא שלח לו דורונות וראה שעשיו בא לקראתו, הוא הבין שזה לא רק דבר אקראי בפעם אחת, הוא ראה במראה הנבואה שלו שזה דבר שעתיד לבוא פעם נוספת בימי המן. אז הוא ביקש מיד, הצילני נא מיד, ומה הכוונה הצילני נא מיד? שביקש יעקב שיציל הקדוש ברוך הוא את בניו לעתיד לבוא מיד בני בניו של עשיו שבאו עליהם בכוח הזה, ולכן הבקשה שלו, הוא יש כאן רמז העניין הזה של המן. זה שהמן הוא מזרע עשיו, כולנו יודעים מה שהמדרש מביא באסתר הבא, אומר המדרש, כתוב בפסוק בפרשת תולדות, אומרת התורה, ואיבז בעיניו, כתוב ואיבז עשיו את הבכורה, ונאמר במגילת אסתר, ואיבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, אומרים חז"ל, יש לנו כאן דמות של בוזה בן בוזה, פירוש הדבר, המן היה מבחינה של בוזה, והוא נכד של בוזה, מה שנאמר, ואיבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, הוא נכד של מי שנאמר בו בפסוק, ואיבז עשיו את הבכורה. אז מצאנו שהוא לא רק נכד מבחינה גשמית, הוא גם נכד באותו רעיון, זאת אומרת הרעיון לזלזל בכל דבר שבקדושה, גם זה ינק המן. הדבר המעניין שבטעמי המנהגים הוא מביא בשם ספר מנחת אני, שלכן אנחנו אומרים בסיום קריאת המגילה, שושנת יעקב צהלה ושמחה. למה אומרים שושנת יעקב צהלה ושמחה בקריאת המגילה? התשובה פשוטה מאוד, כי יעקב אבינו התפלל על מפלת המן, הוא זה שהתפלל כאן בפרשת השבוע, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, והתפילה שלו הועילה כאן, אמנם הוא שלח דורונות והוא התפלל כאן על עשיו, אבל התפילה שלו גם הועילה, לזה שעם ישראל יצליח לגבור על הגזרה של המן. לכן מכירים לו טובה ומזכירים, מיד לאחר קריאת המגילה, מזכירים שושנת יעקב צהלה ושמחה, ועל פי המדרש, יש לנו פרשת השבוע, אומר המדרש, ראויים היו ישראל לכליה בימי המן, אלא שנשמחה דעתן על דעת הזקן אביהם. זאת אומרת, הם ניצלו בזכותו של יעקב אבינו שביקש שהצילני נא מיד, הכוונה ראשי תיבות המן, רמז לעניין הזה שהמן רצה להרוג אותם. בא הרוקח וכותב כאן כמה וכמה דברים מעניינים. כתוב כאן, פן יבוא ויקני אם על בנים, ראה שמזרו יצא המן, שמבקש להרוג טף ונשים ונתפחד מכך. יעקב אבינו עכשיו ראה שעתיד לצאת מזרעו המן הרשע שעתיד להרוג טף ונשים ביום אחד ונתפחד מכך. לכך כתיב וילן שם בלילה, וילן שם בלילה סופי תיבות המן. פירוש הדבר, גם כאן מופיע העניין הזה של המן, הוא ישן כאן בלילה והשינה שלו כאן בלילה הייתה לצורך העניין הזה. אמר ריבונו של עולם, רואה אני בלילה ההוא נדדה שנת המלך. אני רואה עכשיו מה שאתה מראה לי, את מה שיהיה אז לעתיד לבוא בימי המן, בלילה ההוא נדדה שנת המלך. ולכן כתוב וילן שם בלילה. על מה וילן שם בלילה? בגלל שבלילה ההוא נדדה שנת המלך. גם את זה הוא ראה ברגע זה. אומר הרוקח, הוא במגילת, ובמסכת מגילה דף ט' ז' כתוב שבשעה שבא המן הרשע לקחת את מרדכי על הסוס, הרי הוא בא לתלות את מרדכי על העץ, ובאותו רגע שהוא בא לתלות את מרדכי על העץ, אז מה קרה? באותו רגע היה חשברוש בבית שלו בלילה, הוא נדדה שנת המלך, ומה קראו לפניו בספר הזיכרונות, ומה מצאו שם כתוב? שמרדכי הציל אותו ולא נעשה למרדכי כלום על זה. ואז המלך שואל מי בחצר, אמרו לו המן בחצר, הוא בא לתלות את מרדכי. ואז שואל אותו אחשוורוש, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ואז אמר, יקחו את הכתר של המלך ואת הלבוש שלבש בו המלך ואת הסוס וירכיבו ברחובות העיר ויקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. למה הוא אמר את זה? כי אמר המן על עצמו, למי יחפוץ המלך לעשות דולה יותר ממני? אם זה אני, אז ודאי שמגיע לי להיות מה שנקרא ראש ממשלה חליפי, לעשות את התרגיל הזה, כאילו אני היורש של אחשוורוש, ואני אוכל לעשות את אותו רעיון, נפלא ביותר. אם ככה נוכל להבין כדבר נפלא, מלמדים אותנו רבותינו, שיות והוא ראה את זה, כתוב בפסוק, שהוא הגיע, כתוב במפרשים שם, במסכת מגילה, במדרשים, הוא הגיע לישיבה של מרדכי היהודי, כדי לקחת אותו לסיבוב, על הסוס. מה הוא מצא? הוא נכנס לישיבה של מרדכי היהודי, מה שנקרא היום בשפה שלנו ישיבת מרדכי הצדיק. הוא נכנס לשם ורואה את מרדכי מלמד את התלמידים הלכות קמיצה. הוא מראה להם כיצד היו קומצים מן העומר ביום הזה, כי אותו היה ט"ז בחודש ניסן. זה יום שהיו מביאים את מנחת העומר. שואל המן את התלמידים, תגידו חברים, מה זה, מה הוא מלמד אתכם? אמרו לו, אילו בית המקדש היה קיים, היום היה יום של הנפת העומר. והמביאים קמיצה מהעומר, שאל אותם המן, מה זה הקמיצה הזאת? מה יש שם? יעלומים? מה יש שם? אמרו לו, לא יעלומים ולא תכשיטים, יש שם קומץ, אפילו לא מחיטה, משעורה. ואז אמר המן את המשפט הבא, בא קומץ מנחה שלכם והכריע 10,000 כיכר כסף שלי. אומר הרוקח, כיוון דעת המן, הגיע המן, אשכחה, מצא את מרדכי דמחווי לרבון אונילכוס קמיצה, הוא הגיע למה? להראות להם את הלכות קמיצה. אמר אם ככה, הוא ראה שמה? שבזה הוא ינצל. למה בזה הוא ינצל? לכך נאמר בפרשת השבוע שלנו, ויקח מן הבא בידו קמיצה. מה זה ויקח מן הבא בידו? מן הבא בידו זה היד של מרדכי, שהראה לתלמידים את הקמיצה. ואמר המן מה? אמר המן, בא הקמיצה שלכם והכניע 10,000 כיכר כסף שלי. אז זה מה שכתוב בפסוק, ויקח מן הבא בידו מנחה, הכוונה למנחת העומר, שבזכות זה ינצל עם ישראל. וכן אומר הרוקח, אברהם אבינו, גם התפלל על המעשה הזה שנאמר, והוא עובר בין הגזרים האלה, הכוונה שהוא ראה את הגזרות של המן. אומר הרוקח, וזה מה שאמר יעקב אבינו לאותם שליחים שיצאו בשליחותו, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, אומר בעל הטורים גם, וגם הרוקח, את המילה רווח לא תמצאו בכל התנ״ך רק עוד פעם אחת. איפה? ורווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אז זה מה שאמר רווח תשימו בין עדר לעדר, מה הכוונה? כדי לסמא את עיניו של אותו רשע, אבל בעצם הוא לא מדבר אל עשיו אותו רשע, הוא מדבר על מה? הוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, רווח והצלה תעמוד היהודים ממקום אחר, זה היסוד הגדול שכתוב כאן, כך כותב הרוקח, ויש לנו כאן פתיחה יפה מאוד לפורים, ויש לנו כאן בפרשה הזאת. נו, נפלא ביותר. אחרי שפתחנו עם הנושא של פורים, אני רוצה ברשותכם להיכנס לנושא של חנוכה. בואו נראה בעזרת השם נקודה נוספת. יעקב אבינו עובר את מעבר יבוק, עובר את מעבר יבוק, מה קרה? אומרת התורה, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ויער כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו. למה נשאר יעקב לבדו? אומר רש"י, גמרא מסכת חולין בדף צדיק א', הוא חזר על פחים קטנים, הוא שכח פחים קטנים וחזר עליהם. חז"ל אומרים מכאן ש צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם, למה? כי הם נזהרים מן הגזל, והיות הם נזהגים מן הגזל, לכן הם כל כך שמים לב על כל דבר שבא עליהם בקדושה ובטהרה, כל פרוטה באה עליהם בקדושה. אלה שמפזרים יש להם רזרבות, מה שנקרא, מה שלא הרוויחו בקדושה, ולכן הגנבים תמיד אומרים רבונו של עולם, תעזור לי, אני אתן חצי לצדקה בסייעתא דשמיא. לכן הצדיקים הכסף שלהם מדוד, שכל פרוטה שמגיע להם מגיע להם בצדק וביושר. מה פתאום הוא חזר בחזרה? מה זה פחים קטנים? אז יש כאלה שאומרים שהוא שכח בקבוקי ילדים. פעם ראיתי אחד כותב שהוא חזר בחזרה כי הפחים הקטנים האלה זה מה שנקרא לצורך ילדים קטנים. כולנו יודעים שילד שאין לו מוצץ בלילה, אז כל השכונה יודעת מזה, נכון? אמר יעקבינו, אם שכחנו בקבוקים, כדאי לחזור בחזרה. אבל יש פירוש נוסף, מה זה הנושא הזה? רק נאמר אותו בקצרה. בהמשך הפרשה כתוב, ויבוא יעקב שלם. יעקב נקרא בשם יעקב שלמה, זה השם שלו. כמו שאתה אומר אברהם רחימה, ואתה אומר יצחק הקדה, יש לך גם את יעקב שלמה. זה יעקב שלם. אם הוא השאיר מאחור הפכים קצנים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא כבר לא יכול להיות שלם, חסר לו בשלמות. שלם זה רק אחד שכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אומר רש"י, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. אם הוא שכח מאחור הפכים קטנים, אז הוא כבר לא שלם בממונו, חסר לו הפכים הקטנים האלה. לכן הוא חזר בחזרה, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה, כדי שיהיה לו את השלמות, לכן צריך להביא גם את החלק הזה. זה פירוש נוסף שנאמר כאן בדברי רבותינו. אבל השח על התורה, ותכף נראה שזה כמה וכמה מפרשים, הולכים בכיוון אחר לגמרי. ויוותר יעקב לבדו, אומרים חז"ל, אל תקריא לבדו אלא לכדו. במקום לבדו צריך לומר לכדו. הוא חזר בחזרה לא בשביל פחים קטנים, בשביל פד ופח אחד, כד. איזה כד? כותב השח על התורה. ומאין בא לו כד זה? מה זאת אומרת הוא חזר בחזרה בשביל כד? איזה כד זה? כותב השח על התורה, שיעקב שם את האבנים מראשותיו והשכים בבוקר, הוא מצען אבן אחת. כמה היה שמה? עם 12 אבנים, עם 5 אבנים, עם 4 אבנים, עם 3 אבנים, עם 2 אבנים. למעשה הוא קם ומצא אבן אחת, ונתבצר לו קד של שמן. הוא מצא בבוקר קד של שמן שם במקום, ויצק על ראשה, מיד הוא יצק את השמן על ראש האבן, וחזר הקד ונתמלה. אחרי שהוא שפך, חזר ונתמלה. אז ידע יעקב שהוא מזומן לברכה. אם אני שם את השמן ועל המקום זה מתמלא, אז הוא ידע שזה לברכה. אמר, אין ראוי להניח כד זה כאן. כד כזה שנעשה בו נס, שאני שופך את השמן והוא מתמלא בחזרה, זה כד כזה, לא משאירים כאן במקום הפקר. והוא השמן שנמשכו ממנו המשכן וכל כלה והמזבח. השמן הזה שמצא יעקב אבינו, זה השמן הזה שממנו נמשך המשכן והמזבח. וחוץ מזה אומר השח על התורה, והארון ובניו שנמשכו לעבודה, והמלכים בעקבותיהם, ועדיין כולו קיים. אותו פח שמן, כל פעם שמרוקנים אותו, הוא נשאר קיים. וזה מה שאמרו חז"ל בכריתות דף ה', זה לי לדורותיכם. השמן הזה הוא שמן שנשאר לדורות. והוא כד השמן של האישה הצרפית, כותב השח על התורה, שאמר לאליהו, כד השמן לא תכלה, והוא אסוך שמן של אשת עובדיה. וכשראה יעקב אבינו שכל כך הרבה ניסים עתידים להיות בו, סיכן עצמו וחזר מאחוריו להביא את אותו פח שמן ששכח מאחורה. וזהו שנאמר, ויוותר יעקב לבדו, אל תקרי לבדו, אלא לכדו. הוא חזר לאותו כד שהוא שכח מאחורנית, שזה הכד הזה שהיה כל כולו של שמן. בא הספר ברכת שמואל, בסוף פרשת מקץ, ואומר, ומביא את השח במלואו ומוסיף, ופשוט הוא בעיניי, שגם אותו הפח נתגלה גם כן לבני חשמונאים. כותב הספר ברכת שמואל, זה ודאי, שהוא לא מונס, אבל זה ודאי שזה הפח שמדובר, שנמצא חשמונאים. איפה הפח הזה היה? שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, הכוונה של אהרון הכהן. דכתיב בי, כתוב אצלו, זה לי לדורותיכם. ובו הדליקו 8 ימים לפי צורכם, והמותר נגנז לעולם הבא. זאת אומרת, השתמשו בו, והשאר הוא התמלא בחזרה, ונשאר לדורות. בא הבן שלו בספר קו הישר, וכותב, ואחר כך באו בני חשמונאי לבית המקדש, ולא מצאו כי עם סלוחית אחת של שמן, אשר הייתה חתומה בטבעת של כהן גדול, אשר באותה סלוחית היו מושכים בו מלכי ישראל, וכל הכהנים הגדולים, שהיה טעון משיכה, נמצא שבאותו פח השמן של שמן המשחה. הפח השמן הזה, כותב הקו הישר, זה הפח של שמן המשחה. בא הספר צידה לדרך ומביא בשם המהרש"ל. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אתה מסרת את נפשך על פח קטן, אתה חזרת אחורנית, למרות שויוותר יעקב לבדו ואסור ללכת לבד בלילה, וחזר וסיכן את החיים שלו, חזרת בשביל פח קטן בשבילי, אני בעצמי אשלם לבניך בפח קטן, שנאמר בפח אצל בני חשמונאי שנעשה נס על ידי פח שמן קטן. כותב הספר תדע לדר בשם המהרש"ל, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה סיכנת את עצמך לחזור בחזרה להביא את הפר שמן, אתה תקבל בחזרה פר שמן אצל בית חשמונאי. אם ככה, אם למדנו כאן, יש לנו כאן בתחילת הפרשה גם את פורים וגם את חנוכה. א' כל פורים, אצילן אינה מיד, או וילן שם בלילה, זה פורים. ויש לנו כאן את הקטע הנוסף, שיעקב אינו חזר ויוותר יעקב לבדו, אל תקרי לבדו אלא לכדו, שחזר עבור כד השמן, וכד השמן הזה הוא יסק עלי השמן בבית אל, אבל הכד הזה לבסוף נמצא לבני חשמונאי, כפי שמביאים כאן המפרשים. טוב, כאשר הוא חוזר בחזרה, מגיע מלאך ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ויער כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו. אומר בעל הטורים, ויגע בכף ירחו, אם אתם רוצים כאן רמז, כף זה אותם מילים של פח, אם אתם רוצים להשתמש בעניין הזה, אם הוא חזר בשביל הפח, אז הוא גם הכניס לו מכה בכף הירח. מה הקשר בין כף הירח לבין הפח? זה פעם נתנו שיעור על נצח והוד, מי שזוכר את השיעור על נצח והוד, אז ידע ששני הרגליים, אחד הוא נצח ואחד הוא הוד, והוד זה חנוכה למי שיודע, אז המכה בכף הירח זה כנגד הפח, אני לא רוצה לחזור על דברים שדיברנו בשנים עברו, אחרת תגידו, אתה חוזר כל הזמן אותו דבר, ואני לא רוצה שיורידו למה מזכורת. טוב, מה שנוגע אלינו, אני רוצה בעזרת השם להמשיך את בעל הטורים. אומר בעל הטורים במקום, ויגע בכף ירחו לדעת אם הוא מלאך כמותו, אם לא. איך, מה הוא קשור כף ירחו אם הוא מלאך או לא? כי הרי ידוע שהמלאך שרב איתו היה נראה בצורת בן אדם, הוא לא בא עם כנפיים, הוא בא עם בלי כנפיים, הלבוש בצורת בן אדם. אז מאיפה הבן אדם שיורד למטה, מלאך שיורד למטה ונראה כבן אדם, אתה לא יודע אם הוא מלאך או לא. אתה רואה שהמלאכים שבאו אצל אברהם אבינו היו נראים כמו ערבים. אתה יודע שהם נראו, ערבים, המדרש אומר אחד רב חובל, אחד רק כמו קונדיטור, אחד ערבי. הגמרא אומרת, כולם נדמו כערבים, אף אחד לא חשב שהם מלאכים בכלל. אז מאיפה אתה יודע מי מלאך מי לא? אומר הפרקי דרבי אלעזר, פשוט מאוד, יש דבר מאוד פשוט לדעת, כך מובא גם בתנחום היה שם. למלאכים אין ברכיים. המלאכים, הרגל שלהם רגל ישרה, כמו שכתוב ברגליהם, רגל ישרה. כתוב, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מלאכים עומדים, הם לא יושבים, הם לא יכולים לשבת, אין להם כיפוף בברכיים. המלאך הזה, שלא משנה כרגע מי הוא, אם הוא מיכאל, או גבריאל, או סמאל, או רזיאל, כל הדעות שמופיעים בחז"ל, מלאך נאבק עם יעקב אבינו, וראו שהוא לא מצליח לגבור על יעקב אבינו. אם הוא לא מצליח לגבור על יעקב אבינו, מה הוא החליט המלאך? החליט המלאך שמה? שכנראה מדובר, טעיתי, מדובר במלאך. כי אם היה בן אדם, הייתי כבר מזמן גובר עליו. אם הוא הולך איתי, אנחנו רבים ביחד. ומה אומרים חז"ל? באבקו עמו שאלו אבק עד כיסא הכבוד. המלחמה הזאת לא הייתה מלחמה פשוטה. אחד חיבק את השני, הלכו מאבק, כתוב ויאבק, אל תקריב ויאבק אלא ויחבק. זאת אומרת, הם מחבקים אחד את השני ומעלים אבק ברגליהם. האבק שברגליים כתוצאה מהמאבק שלהם עולים למעלה. אומר המלאך הזה, למאן דאמר סמאל, למאן דאמר מיכאל, למאן דאמר גבריאל, או רזיאל, כל דעה שתגידו, אם כזה הוא רואה שהוא לא מצליח לגבור עליו, הוא אומר אולי הוא בכלל לא בן אדם. איך אפשר לבדוק אם הוא בן אדם או לא? אתה מתכופף למטה ובודק ברגל אם יש לו כיפוף או לא. ואז שהמלאך התכופף למטה, הוא ראה שיש לו ברכיים, נתן לו מכה באותו מקום. זה מה שכתוב, ויגע בכף ירחו, מה הוא מחפש בכף הירך? יכל לתת לו סנוקרת בפנים, למה צריך לתת לו בכף הירך? כי הוא רצה לרדת למטה לבדוק אם זה מלאך או לא, היות והוא רצה לרדת למטה לבדוק אם זה מלאך או לא, לכן נתן לו מכה בכף הירך. אומר הספר פלאות התורה, על פי זה תבין טוב מאוד, כשהמלאכים באו לביתו של אברהם אבינו, הוא לא ידע אם זה בני אדם או מלאכים, היו נראים לו כערבים, אבל הוא לקח בחשבון, אולי מדובר במלאכים. אם זה מלאכים, הם לא יכולים לשבת, אלא מה הם יכולים? רק לעמוד. אז הוא לא אמר להם, בבקשה, תשבו תחת העץ. מה הוא אמר להם? ישענו תחת העץ. למה ישענו תחת העץ? כי לשבת הם לא יכולים. למה הם לא יכולים לשבת? כי אין להם ברכיים. לכן אמר, אתם תשענו תחת העץ, אתם לא צריכים לשבת. אם אתם מלאכים, אתם יכולים לעמוד, הכל בסדר גמור, אני לא אעשה לכם שום דבר. אם אתם מלאכים, לכן הוא לא הזמין אותם לשבת, אלא אמר להם להישען. טוב, עד כאן הדברים. מה למדנו מכאן? שיעקב אבינו נאבק עם מלאך. כל אחד מבין שמלאך זה לא דבר פשוט. מאיפה אני יודע? בגלל שחז"ל הקדושים אומרים על הפסוק שמופיע בנביא והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו, שואלים חז"ל, למה היה לדוד המלך קר? מה קרה? חיסו אותו בבגדים ולא יחם לו? היום יש שמיכה חמה, מה הסיפור הגדול? אפשר לקחת שמיכה חמה, כרית חמה, מה העניין הזה ויחסו בבגדים ולא יחם לו? אז התירוץ שהגמרא מביאה שכל מי שמבזה את הבגדים הבגדים לא מחממים אותו. איפה הוא ביזה את הבגדים? כי הוא קרט את הכנף של הבגד של שאול, ויות הוא קרט את הבגד של שאול, לכן הבגדים לא חיממו אותו. דבר נוסף, אומרים חזל, אתה יודע למה המלך דוד היה קר? כיוון שהוא ראה מלאך, והמלאך הזה היה חרבו שלופה על ירושלים, ואותו רגע שהוא ראה מלאך וחרבו שלופה על ירושלים, נצטנן דמו של דוד המלך, נהיה לו הדם שלו קר, וכל הבגדים שהוא לבש לא הצליחו להסיר את הקור מדוד המלך. פירוש הדבר, הוא לא נאבק עם מלאך. מה הוא עשה? הוא רק ראה מלאך שמידו מונפת על ירושלים, הדם שלו כבר נצטנן. יעקב אבינו נאבק עם מלאך, נאבק עם מלאך, וכל מה שהוא עושים ממנו זה מה? מכה בכף הירך, זה המקסימום. נו, והוא צולע על ירחו, זה מה שהוא עושים ממנו. כל המאבק של מלאך, שחזל אומרים, תוספות מביא את זה במסכת פסחים, שמלאך יש לו כוח להחזיק שליש עולם, ולכן אומר לנו, הבאנו את זה בזרע ברך, אומר, שלכן באו שלושה מלאכים לביתו של אברהם אבינו, אלה שלושה מלאכים שמחזיקים עולם. מי זה? אחד מחזיק את הים, אחד מחזיק יישוב בני אדם, אחד מחזיק את המדבר. לכן אחד היה לבוש בצורה של רב חובל, הוא אחראי על הים. זה שהיה לבוש בצורה של קונדיטור, כי הוא אחראי על מקום יישוב בני אדם. וזה שהיה לבוש בצורה של ערבי, בגלל שהוא אחראי על המדבר. אומר תוספות, על פסוק שמופיע בספר דניאל, זה במדרש מופיע. אומר הדניאל, אומר הנביא דניאל, כתוב שם, וגביעתו כתרשיש, דורשים חזל וגביעתו כתרשיש, תרשיש אנו תרי שיש, שתי שישיות, זאת אומרת שתי שישיות זה שליש, מלאך גביעתו כתרשיש, כמו שתי שישיות, מלאך יכול להחזיק שליש עולם, השלושה מלאכים מחזיקים עולם שלם, זאת אומרת שמלאך נאבק מול יעקב אבינו, מלאך שבכוחו להחזיק שליש עולם, אם זה מיכאל ואם זה גבריאל ואם זה רזיאל ואם זה סמאל, לא משנה מי זה יהיה, כל המלאכים שמנינו אותם זה דעות שמובעים בחזל, מי זה היה? נפלא ביותר, ויעקב גובר עליו, נפלא. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד. אומרת התורה בפרשת השבוע, וירא יעקב מאוד ויצר לו, ממה הוא פחד? הוא פחד שמה? אומר רש"י, פחד שיהרג, ויצר לו שיהרוג אחרים. מה הוא פחד? אז כתוב מפרשים אחרים, כי הוא ראה שמעשיו יצר רבי מאיר, והוא יהרוג אותו, כל הפירושים ידועים. הוא פחד שהוא יהרג. מה אתה פחד שיהרג? אתה נאבק עם מלאך. אם אתה נאבק עם מלאך, ומה? ואתה מצליח, אז מה אתה פחד ממנו? הרי את הדורונות הוא שלח מתי? את הדורונות הוא שלח לעשיו. אחרי זה הוא נאבק עם מלאך. מה הוא פחד? ממה? מגיע עשיו. ויראה יעקב מאוד ויצר לו. אם אתה גובר על מלאכים, ממה אתה פחד? אני מדבר עוד לפני המלאכים. קראנו בשבוע שעבר, הבאנו את זה. שיעקב אינו מגיע לחרן, מה הוא עושה? מגלגל את האבן מעל פי הבאר. מה גודלה של האבן הזאת? אומרים חז"ל, הבאנו את זה בשבוע שעבר, שהוא גלגל את האבן הזאת כאדם שמעביר פקק מעל גבי צלוחית. הבאנו את הסדר הדורות, שכמה אנשים יכלו להזיז את האבן הזאת? רק 40 איש יכלו להזיז אותה. אז אם בן אדם יכול לדחוף 50 קילו, או יכול לסחוב 50 קילו, אולי לדחוף זה פחות מ-50 קילו, תעשו 50 קילו כפול 40 איש, זה 2 טון. ויעקב אינו מעביר את השתי טון, כמו שאדם שמעביר פקק מהפליס תוך איתו. אז מה אתה פחד? מעשיו, מכה אחת שלו והראש שלו מתגלגל ישר למערת המכפלה, בלי חושים בנדן. מה אתה פחד מלו? לא הבנתי, מה הפחד הגדול? לא רק זה, בשבוע שעבר קראנו, בשעה שיעקב אבינו נפרד מלבן, כתוב בפסוק, ויקח יעקב אבן וירימה רמי המצבה. מה זה ויקח יעקב אבן? אומרים חזן, מה היה גודלה של האבן? אומרים חז"ל, אומר רבי יוחנן, כמה שיורה כשינה של טבריה, כמו ההר של טבריה. ראית פעם את ההר של טבריה? אז יעקב הרים את ההר ושם אותה כאן, אמר ללבן, בבקשה, זה יהיה גלעד ביני ובינך. זה הגלעד הזה, נפלא ביותר. אומר המדרש, התחיל לבן לומר לו, תשמע, יש לאל ידי לעשות עמכם רע, אני יכול לעשות לך, אבל אלוקי אביכם יש לי רע למעלה, אמר לי, תיזהר לך, ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע. ככה, אומר לו לבן, אני יכול לעשות לך, מתום מה, אני יכול לעשות, יש לי אל ידי, אני יכול לגמור אותך, אבל מה, הקדוש ברוך הוא אמר, אומר לו יעקב, אתה יכול לגמור אותי? בבקשה, זה האבן ששמתי, תנסה קצת להזיז אותה, מילימטר, אתה יכול לגמור אותי, אני מרים את כל ההר הזה, מוריד אותו עליך ברגע, על מה אתה מדבר, אתה יכול לפגוע בי? בבקשה, תיקח את ההר הזה. אומרים חז"ל שם במדרש, ואבני יעקב גיבורים כמותו, הבנים שלו חזקים בדיוק כמוהו, שמה הוא אומר להם? ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים, שואלים חז"ל, וכי אחים היו לו? מה זה לאחיו? הכוונה לבנים.
אומרים חזל, אלא בניו גיבורים כמותו. הבנים שלו גיבורים כמותו. יעקב שהזיז אבן שמה? שתי טון. הרים שינה של טבריה, בן פורת יוסף. אז כוח יש לו ברוך השם, כמעביר קטנה על גבי צלוחית. הוא נאבק עם מלאך, ומלאך מחזיק שליש עולם. ויצא משם מה שנקרא, בפגיעה קלה מאוד. צולע לרחוב, ויבוא יעקב שלם, שלם בגופו, אומר רש"י, שנרפא מצלעתו. גמרנו, זה נגמר הסייעה שלו. נפלא ביותר, אז הוא כבר בא בריא ושלם, בסייעתא דשמיא. אז ממה אתה פחד? ממה אתה פחד? יש לך שני ילדים בן 13, פרשת השבוע שלנו. הורגים עיר שלמה, תושבי שכם. כמה תושבים היו בשכם? ספר הישר כותב שהם הרגו 921 איש. כך כתוב בספר הישר. מה היה שמה? 645 אנשים וילדים 276. זה מה שהם הרגו. כך הכל אומר ספר הישר, 921. אומר סדר הדורות, ועליהם תוסיף את משפחת שכם בן חמור, תוסיף עליהם עוד 8 אנשים, שכם וחמור אבא שלו והאחים שלו, כל המשפחה, בסך הכל 929 אנשים עם הילדים. בא רמה מפנו ואומר, אבא לה, אתה יודע כמה היה שמה? 24,000 נימולים. 24,000. מי אלה? 24,000 אלה נימולו כדי להצטרף לעם ישראל. זה מה שאמר, להיות כמונו, אתם תהיו כמונו. אם היו כמונו, הסכימו למול. היה להם תביעה, אנחנו נעשינו נימולים כדי להצטרף, מה? למשפחת יעקב אבינו. בסוף הרגו אותנו מי? שמעון ולוי. אם שמעון ולוי הרגו אותנו, אנחנו מגיע לו אבל להצטרף לעם ישראל. אומר הרמה מפנו, הם חזרו בחזרה. אתה יודע מתי הם חזרו בחזרה? בפרשת בלק. בפרשת בלק כתוב, וימותו במגפה והיו המתים במגפה 24,000. זה אותם אנשים משבט שמעון. אומר הרמה מפנו, ואחר כך הם חזרו אצל תלמידי רבי עקיבא, וגם שם היו 24,000. מי זה? שני ילדים, שמעון ולוי. בני כמה היו שני הילדים האלה? 13. ילדים בני 13. אתה מבין שלילדים יש כוח כמו יעקב אבינו? מסוגלים להרוג 900 אנשים, שני ילדים בני 13, 900 אנשים עם החרב. אז מה תגידו לי? ויהי ביום השלישי ביותם כואבים. ולכן מה? ולכן כולם השושבה שוכבים על המיטה באפסת כוחות בטיפול נמרץ? מה זה ביותם כואבים? עם ישראל יצא ממצרים, אתם יודעים מתי הם יצאו ממצרים? מתי? מלו אותם יום קודם, ואחרי זה מה? שחטו קורבן פסח, וישבו ליל הסדר, ויצאו לדרך. אמרת ביותם כואבים, אז מה זה ביותם כואבים? אז יצאו עם הכאבים ביחד, נכון? אז הכל בסדר גמור. אז מה אתה בלחד? מה לו? אברהם אבינו, בשלישי למילה, רץ אחרי פר, נכון? הוא רץ אחרי פר. אתה מסוגל לרוץ, לא פר, חתולה, אתה רץ? לא בשלישי למילה, בשני למילה אתה רץ, בשבוע למילה אתה רץ. אברהם אבינו רץ, אז מה זה ביותם כואבים? היה כאבים, אז מה, תחבו באפיסת כוחות? ניצלו את מה שנקרא קצת, לקחו אופטלגין, אז באופטלגין הזה ניצלו אותם, הם לא היו בשיא כוחם. אז מה הם הרגו? אז לא 24, 900 אנשים, לא מספיק. אתה מבין את הכוח שלהם? אז תסביר לי דבר אחד, מה אתה מפחד מעשיו? מה אתה מפחד ממנו? אז מה תגידו לי? כוח כיבודיהם, כיבוד אביהם, כי עשיו היה מכבד את אבא שלו, ישיבת ארץ ישראל, היה לו שתי מצוות, את כל התשובות אני מקבל. אבל היות ואנחנו מדברים כאן, שיעקב אינו התפלל על חנוכה והתפלל על פורים, הוא חזר בחזרה ויבקר יעקב לבדו, אל תקרי לבדו אלא לכדו, הכוונה לחנוכה, ומה שכתוב, הצילן אינה מיד, הוא התפלל על המן, יש כאן חנוכה ופורים. וכאן אנחנו רוצים לשאול שאלה מאוד פשוטה. רבותיי, יעקב אבינו נערך לדורון, לתפילה ולמלחמה. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. פורים, הצילן אינה מיד אחי, מה עשו בפורים? הייתה גזרה להשמין, להרוג ולאבד את כל היהודים, טף ונשים ביום אחד. כולם להרוג את כולם, בבת אחת. מה עשה מרדכי? מה עשה מרדכי? שום דבר הוא לא עשה לאמן. שום דבר לא. אמן הוא אבי הצהרות, הוא זה שיזם את הכל, עם החשברוש. יש למרדכי אופציה לחסל את החשברוש ברגע. מה? בקטן בטרש, רוצים להרעיל אותו. במקום להרעיל אותו, אל תספר שום דבר. תן לעשות את העבודה. תשחרר את אשתך, תלכו הביתה על חיים טובים או שלום. ספר לאסתר המלכה, היא מספרת לחשברוש, מספרת לו בשמו, ויכתב בספר הזיכרונות, יפה מאוד. תחסל אותו, לא, לא נוגע בו. יש תראה להשמין, להרוג ולאבד את כל היהודים, אסתר ניקר, שום דבר. מה עושים? אומרת אסתר המלכה, לכנוס את כל היהודים, אשר בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, גם אני ונערותיי צום, כן, 72 שעות צמים, ותפילה, לא פחות ולא יותר. מה הבעיה? אמן, הולך ברחוב, תסדר לו מה שעשו לה השבוע, איך קוראים לו שם, איזה טרללה אחד באיראן, ירו לו ברגליים, רק זה הגיע לראש בכוונה. בכל אופן, מה, חסר אפשרויות? מה, אתה לא יודע איך עושים את זה? תשלח מישהו, תפיל עליו כמה בלוקים בלי כוונה, ברוורס. מה הסיפור שלך? לא, לא הבנתי. מה אתם, היהודים יודעים לעשות עבודה בסייעתא דשמיא. מה, לא נוגעים בו, שומרים עליו כמו אתרוג, לא נוגעים בו, כולם משתחווים. מה, יש גזירה להשמין להרוג? נתפלל, עצרת תפילה, עצרת תוררות, נעשה קינות, נבטל את הפסח, לא יאכלו מצות ולא ישתו יין, כולם בתי הכנסת, יצומו 72 שעות, כל הילדים מתו בתוך רעב וצמא, והאימהות שלהם הביאו אוכל, ואמרו, לא, אנחנו נמות בתוך צמא, נהיה נורא ביותר. רבותיי, לא עשו כלום, כלום. תפילה, זה מה שעשו, תפילה, עם ישראל כוחו בפה. לעומת זה, מתתיהו כהן גדול ובניו. רש"י מביא אל עזר ו-12 חשמונאים, ככה רש"י מביא בפרשת וזוהי סברוכו, יוצאים למלחמה, על מה? כנגד היוונים. כמה היו יוונים? היוונים היו הרבה יותר מה שהיה בשושן הבירה, הרבה יותר. אלפים, רבבות, רש"י כותב רבבות, ככה רש"י כותב. תראו קצת בספר יוסיפון, בכל הספרים, באיזה אימפריה מדובר, כמה פילים היו להם. איזה מעצמות הם היו, פילים מה שנקרא היום טנקים, זה מה שנקרא פילים, יצאו עם פילים, כולם מה שנקרא עם כוחות עצומים. מי יוצא? 13 אנשים יוצאים, לא מופיע, כמובן שכל אחד לפני שיצא לדרך עשה תפילה, אבל מה אנחנו היינו מבקשים? אם אנחנו 13 אנשים יוצאים למלחמה, בבקשה, כל עם ישראל יתכנס בבקשה בבית המקדש, כולם מתכנסים בירושלים ליד בית המקדש לעצרת תפילה. מה יש? יש פעולה סודית שבעזרת השם הולכים לעשות, צריכים סייעתא דשמיא, בבקשה תעשו תפילה. שום דבר לא, שום דבר. כמובן שה-12 איש האלה, 13 איש שיצאו למלחמה, כל אחד בביתו, אז היה אמר תפילה, אין ספק, אבל לא עשו שום עצרת תפילה. מה פירוש דבר? חנוכה נלחמים ופורים מתפללים, זה מה שאתה מוצא כאן. יעקב חזר וחזרה למה? לקדו, חזר לקדו זה חנוכה, חזר לקדו בחנוכה, שם העניין נאבק עם המלאך, זאת מלחמה. שם בפח של השמן מצאת מלחמה, לא מצאת משהו אחר. שם יש מלחמה, אתה לא מוצא תפילה. לעומת זה לגבי המן, מה אתה מוצא? הצילני נע מיד אחי, מיד עשיו. אז מצאת אצל יעקב אבינו את החנוכה. מה החנוכה אצל יעקב אבינו? יעקב אבינו כשהלך לקדו, הגיע מלאך, והמלאך מה הוא עשה? נאבק איתו. זאת אומרת שאתה הולך להציל את נס פח השמן, שאתה הולך להציל את השמן, מה אתה עושה? אתה נלחם. כשאתה מגיע למה? להמן, מה כתוב? הצילני נע מיד אחי, מה הוא עושה? תפילה. אתה מוצא שיעקב אבינו כאן, בחלוקה הזאת של חנוכה ופורים, אתה מוצא את החלוקה הזאת כבר כאן, שבפורים מתפללים, ובחנוכה מה עושים? נלחמים. אם החזר לקדו, ואל תקריא לבדו, אלא לקדו, הוא חזר בשביל פח השמן, שם נלחמים. וכאן מה אתה עושה? כאן אתה עושה תפילה. והשאלה, מה צורת החלוקה הזאת, מה מונח כאן בסדר הזה? כדי להסביר את הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס לעוד נושא בפרשה. בפרשת השבוע שלנו, מסופר הסיפור עם שכם. שכם, שכם בן חמור עשה מעשה שלא יעשה. יעקב אבינו מגיע לארץ ישראל וקונה נחלה בשכם במאה קסיטה, וסוגר את המקום עם יוטה כדי שהמקום הזה יהיה מבודד. הוא קבע תחומים כמובן, שאף אחד לא יסתכל, הוא סגר את עצמו בקפסולה, הכל סגור מסביב, אף אחד לא רואה. נפלא ביותר. היה שם הבחור בשם שכם בן חמור, והשכם בן חמור הזה, כשיעקב אבינו הגיע, הוא שם את עינו על דינה. שכם בן חמור שם את עינו על דינה, לשכם בן חמור הזה לא חסר עם מי להתחתן. הוא המוכתר של המקום, הוא הנכבד מכל בית אביו. הוא יכול להתחתן עם כל מי שהוא ירצה, יש לו מספיק מוהר ומתן לשלם לכל מי שרוצה, אבל הוא רצה את דינה בדווקא. ואז מה הוא עשה? כתוב בחז"ל בפרקי דרב לזר, הוא שכר בנות מתופפות, והבנות המתופפות האלה לא מצאו איפה לתופף, רק איפה? רק ליד הרחוב של יעקב אבינו, הלכו הלוך וחזור. דינה מסיתה קצת את היוטה לראות מה הולך שם, ורואה ממש מה? בנות נטו, שום חשש אדם זכר בסביבה, רק בנות נטו, נפלא. אז מה היא עושה? אין חשש לגברים, אין חשש לחוסר צניעות, אז היא יוצאת החוצה. איך שהיא יוצאת החוצה, מגיע שכם בן חמור וחוטף אותה. בדיוק בשביל זה הוא עשה את זה. רבותיי, הוא לא עשה את זה לשם תאווה. הוא עשה את זה למטרה אחת. מה הוא עשה את זה? לטמא את בנות ישראל. זאת המטרה. למה? אומרת התורה, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. מה זה נבלה עשה בישראל? ובטורקיה זה לא נבלה. לקחת ילדה ולחטוף אותה בכוח, זה לא נבלה, זה רק נבלה בישראל? זה רק נבלה בישראל? אומרים האחים, כנבלה עשה בישראל, כי תימא את דינה אחותם. אומר הספר אורגדליה, זה לא היה מעשה פשוט. הוא לא רצה לחטוף ילדה כדי להינשא לה. הוא לא רצה לחטוף ילדה כי הוא חשק בה. אמנם כתוב פה שהוא חשק בה, הנפש של הבן שלנו חשק, הכל כתוב. אבל למעשה הוא רצה דבר אחד. מה הוא רצה? לתמי דינה. נבלה עשה בישראל. מה זה נבלה? נבלה עשה. מה זה בישראל? הנבלה הזאת נעשתה כדי לפגוע בעם ישראל. זאת הייתה הנבלה. מה זה לפגוע? עם ישראל שומר על קדושה. עם ישראל שומר על טהרה. ומה הוא עשה? המטרה שלו הייתה נבלה בישראל. רבותיי, מה עשו שני האחים? הלכו והרגו את כל תושבי שכם. הרגו אותם. אמרנו, כמה היה? 921 על פי ספר הישר, 928 על פי סדר הדורות עם תוספת משפחת שכם, או מה? או 24,000 כשיטת רמה מפנו, מי? שני האחים. רבותיי, הם עשו תפילה קודם? שום תפילה. הם לא אמרו, בבקשה אחים, אנחנו יוצאים לפעולת תגמול עכשיו בשכם, בבקשה אתם כנסו בבקשה לבית, כנסו לסלון 10 אנשים, זה מותר היום? 10 אנשים? ודאי מותר. אז 10 שבטים יכנסו לבית, בבקשה לעשות 10 תפילה, ואם יש אחד מיותר תשימו ניילון. תעשו תפילה. תפילה צריכים לעשות? לא מצאנו בשום מקום. הם לעצמם התפללו, אבל לא מצאנו שארגנו תפילה. רבותיי, אז תחליט, תפילה עושים או לא עושים? אדם יוצא למלחמה. מה מצאנו? מצאנו במלחמת מדיין, מה היה? אלף למטה, אלף למטה. חלק התפללו וחלק נלחמו. פירוש דבר שמה? צריך לדעת מה צורת החלוקה. מה מונח כאן בחלוקה הזאת? רבותיי, בואו ננסה להבין מה הסוד שתמון כאן, מה הסוד שתמון כאן בדברי רבותינו. בא חתם סופר בדרשותיו ואומר כך, נראה לי כי מלחמת יוונים וניצוח כהנים חשמונאים רמוז במלחמת שכם. המלחמה הזאת של הניצחון של החשמונאים תמון כאן בסיפור הזה. למה? כי מי יוונים לא גלו מארץ ישראל. כל הגלויות, בבל גלו, מדי גלו, זה היה בפרס, זה היה בשושן הבירה, זה היה פה בארץ ישראל בבית שני, זה היה כאן במתיתיהו כהן גדול, חשמונאי ובניו, כאן בירושלים, ופירוש דבר בתוך ארצם היו יושבים. ועל ידי הגזרה שגזרו היוונים, מה? שכל בת שהולכת להינשא הולכת קודם להגמון תחילה. זה היה תחילת של המלחמה. הרי מה היא אמרה יהודית? מה אתם יושבים בשקט? תעשו כשימון ולוי אחרי דינה, אתם צריכים לפעול. הרי נמי על ידי דינה נמסרו רבים ביד מעטים. מה רבים ביד מעטים? 921 אנשים נמסרו לידיים של מי? לידי שתיים. הדעה שמה מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. מי ניצח אותם? לוי ניצח אותם. מי זה לוי? זה הכהנים. אומר החתם סופר, ואחה על ידי כהנים. מה זה אחה? בימי חשמונאים הם היו כהנים, ובסוף תיארו המקדש ונעשה נס בשמן. אחי נמי, כתוב אחרי זה, אחרי שהיו בשכם, כתוב והתארו והחליפו סמלותיכם ונקומה ונעלה בית אל ויצב שם צבא ויצוק עליה שמן. אומר לחתם סופר, הנה יש לך ראיה שהסיפור בשכם הוא המקבילה למה? הוא המקבילה לנושא הזה של חנוכה. נפלא ביותר. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו סביב העניין הזה. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, ואני לא הולך כרגע להשיב עליה, אני רק רוצה לשאול אותה. אצל בני עדות אשכנז, בסליחות שאומרים ביום שלישי של 10 ימי תשובה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשה. אני אזכיר אותה, כי לא פה כולם, לא כולם בני עדות אשכנז, וגם לא כולם זוכרים מה שאמרנו רק לפני חודשיים, אז בואו נעשה בעזרת השם ללמוד אותה. כתוב בפסוק ככה, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, חון יחון כי יבחון לבקוב להכינה, קומנה אלוהינו עוזה עוזינה, השם לשעבתנו האזינה. זה הפיוט הראשון שמופיע ביום השלישי של 10 ימי תשובה, והאשכנזים אומרים את זה גם בתפילת נעילה. בסייעתא דשמיא, אם פעם יקרה לכם להיות בבית כנסת אשכנזי, אז בעזרת השם תבקרו את זה מהשיעור הזה. הקטע האחרון, קומנה רחמך, קדמנה רחמך, כי לך טוב להודות. רצה שבעת גדייך ועמל צון עובדות. תפלטנו, יהיה לנו לצור מעוז לבית מצודות. לך לנו לישועה כלשמעון ולוי אחי דינה, השם לשעבתנו האזינה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישמע את התפילות שלנו, למה? כמו שמעון ולוי אחרי דינה. מה? לך, לנו לישועה, תביא לנו ישועה, כמו שהבאת לישועה, למה? לשמעון ולוי אחרי דינה. רבותיי, שמעון ולוי הדינה אחרי דינה, אומר יעקב אבינו, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ. מה עשיתם, אומר יעקב אבינו? מה עשיתם? אני לא מבין, אז זה טוב שהם עשו או לא טוב שהם עשו? אלא מה? סימן שהמעשה שהם עשו זה טוב. אתה לומד שכל חנוכה זה מזה. אלא מה? הם לא שאלו את יעקב אבינו. הפתו מה שהם פגעו פה בכבודו של יעקב אבינו, יש כאן רבי. למה לא שאלו אותו? טוב, רבותיי, אני רוצה ברשותכם ללמוד איתכם קטע, ובעזרת השם נעשה את זה בקצרה בגלל השעה המאוחרת. נלמד כאן דבר נפלא. אומר לנו החתם סופר, המקור הראשון לחנוכה, איפה מופיע? במעשה מה? במעשה שמעון ולוי. הוא אומר, שמעון ולוי זה דוגמת חנוכה. אני חושב שחנוכה נמצא במאבק שנאבק יעקב אבינו עם המלאך. אם אתה אומר שהוא שב לכדו, אל תקריא לבדו אלא לכדו, ושם הוא הולך מכות עם המלאך. על מה? פרוש דבר שכאן כשהוא נאבק עם המלאך, כשהוא חזר בשביל פח השמן, זה התחלה. אין כאן מסרת הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, אבל היה כאן מאבק סביב העניין של חנוכה. נפלא ביותר. ראיתי בספר ישועות יעקב, ספר שנקרא דברי יהושע, הוא אומר רעיון נפלא ביותר, באמת רעיון נשגב, ואני רוצה קצת לפתח את הרעיון שלו. חלק מהדברים רמוזים וכתובים בכתביו של החתם סופר, גם בפרשת וישב ובעוד כמה מקומות. הפעם הראשונה שהתנהל מאבק מול יוונים היה בימי אברהם אבינו. אברהם אבינו, איפה זה כתוב? מדרש רבה מפורש. נחזור ברשותכם לפרשת לך לך. אומרת התורה, והיא במעם רפל מלך שנער, אריוך מלך אל עשר, כדר לעומר מלך אילם, ותידל מלך גויים. אומר המדרש, מי אלה? והיא במעם רפל מלך שנער, זה בבל, ואריוך מלך אל עשר, זה אנטיוכוס, כדר לעומר מלך אילם, זה מדי, ותידל מלך גויים, זה אדום. מדרש רבה. בא הרמב"ן ואומר, יש טעות. למה הרמב"ן אומר יש טעות? כי הסדר של הגלויות זה קודם כל בבל, ואחרי זה מדי, ואחרי זה יוון, ואחרי זה אדום. והמדרש כאן שם את אדום ראשון, הוא שם אותו אל השר, אומר הרמב"ן לא, כדר לעומר מלך אילם, וזה הכוונה למי? זה הכוונה ליוון. זה הכוונה, כדר לעומר השישי הוא יוון, נפלא. אבל מה לעשות? שהמדרש עצמו לא אומר ככה. מה אומר המדרש? אל השר מלך, אל השר. כתוב בפסוק, אל עשר, אריוך מלך אל עשר, הוא המלך שמונה על יוון, הוא אנטיוכוס. בא שם המתנות כהונה במקום, אומר המתנות כהונה, מה פירוש הדבר, אריוך מלך אל עשר, הוא אנטיוכוס? אל עשר, שאסרו להזכיר שמו של אל. אל עשר, אסור להזכיר שמו של אל. הוא לא מביא את זה, אבל הגמרא במסכת ראש השנה אומרת שהיוונים אסרו להזכיר שם שמיים. אסרו להזכיר שם שמיים. ראיתי באחד הספרים שהוא כותב, אסרו להזכיר שם עליון. עליון זה נקרא על יוון. הם לא רצו שיזכירו שם עליון. למה? כי עליון זה על יוון. הם לא רצו שיזכירו אותו. אין על יוון שום דבר. אין מעלינו אף אחד. אנחנו בראש. יפה. אומר הספר מתנות כהונה, ויות הם גם לא רצו שיזכירו שם השם. מה הם ציוו? כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אז אל השר שאסרו להזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא. אם אתם אומרים יש לנו חלק באלוקי ישראל, אז מה הם עשו? אומרת התורה, אריוך מלך אל השר זה אנטיוכוס. מה זה אנטיוכוס? שאסרו להזכיר שם שמיים. אומר המתוסקיונו, ברמב"ן גרס, אל השר זו מלכות, אל השר זו מלכות מדי, אילם זה אנטיוכוס. וכן כתב רבנו בחיי, אל השר היא עיר בארץ מדי, או פרס, אילם זו אנטיוכוס, כמו שדרשו חזר. יפה. אמרנו שהרמב"ן כותב אחרת מה שכתוב במדרש, והדברים לכאורה יש להם ראיה. רבותיי, אם ככה בוא נלך עוד שבה, אומר הספר דברי יהושע. הפסוק הראשון שמדבר על גלות יוון הוא הפסוק השני בתורה. מה אומרת התורה? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אומרים חזל, תוהו זו גלות בבל, ובוהו זו גלות מדי, וחושך זו גלות יוון. ואומרים חזל, מה נאמר על פני תהום זה גלות אדום, ורק אחרי זה בעזרת השם בקורו ביומנו ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. איך קוראים הגלות הזאת גלות יוון? נקראת בשם חושך. למה חושך? אומרים חזל שהחשיכו עיניהם של ישראל בגזרותיהם ואמרו להם, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. את מי הקדוש ברוך הוא ברא כנגדם? אתם יודעים את מי הוא ברא? אם כתוב והארת את התור ובוא וחושך הפני תאום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, מה אחרי זה כתוב? ויומר אלוקים יהי אור. מי זה יהי אור? יהי אור זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, מה התפקיד שלו? לגרש את החושך. אומר חז"ל, ויהי אור זה אברהם אבינו. איפה אתה יודע זה אברהם אבינו? שנאמר, מי יאיר ממזרח צדק. אומר המדרש, אל תקריב יאיר בעין, אלא יאיר באלף. מי יאיר את העולם? זה אברהם אבינו. זאת אומרת, שאברהם נקרא בשם אור. למה? כנגד החושך של יוון. אז יוון נקראים בשם חושך. זה אמר, זה אמר את התוהו ובוהו וחושך על פני תהום. חושך זה יוון. מי בא כנגדם? כנגדם מגיע אברהם אבינו שהוא אור. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו כאן יסוד נפלא. גם אם תאמר שזה אריוך מלך אלעזר זה יוון, וגם אם תאמר שזה אמרפל כמו שאומר הרמב"ן, פירוש הדבר שמה? שהמלחמה הייתה בעיקר כנגד יוון. מאיפה אני יודע? כי מי שיסתכל שם בהמשך הפרשה בלך לך, אליבא דברי הרמב"ן, בהתחלה כתוב אמרפל מלך, התחילו עם אמרפל, אומרים לנו חז"ל, למה אמרפל? מי זה אמרפל? הוא נמרוד שאמר לאברהם אבינו, פה לכבשן האש, אבל הוא הראשון שמופיע ברשימה. בהמשך הוא עובר למקום אחר לגמרי. מה כתוב בהמשך? בהמשך הוא עובר, בהמשך מופיע כדר לעומר ראשון. בפרק י' פסוק ט' כתוב, את כדר לעומר מלך אילם, ותידל מלך רואים, ואמרפל מלך משנער, ואריוך מלך אלעשר. אז את מי שמים ראשונה? את כדר לעומר. אליבא זה הרמב"ן כדר לעומר, זה מלך יוון. יוצא שיוון עלה לראש עכשיו. אם אתה אומר, אליבא זה המדרש, אריוך מלך אלעשר נמצא אחרון. אז יש לך כאן שתי דעות, אליבא זה הרמב"ן הוא מופיע ראשון. מה הם רוצים לעשות? אומרת התורה, וישובו ויבואו אל אין משפט יקדש. שואל המדרש, מה הם רוצים באין משפט יקדש? זה ארץ ישראל. מה הם רוצים שם? אומר המדרש, וישובו ויבואו אל אין משפט יקדש, אומר רב אחי, לא ראו להזדבק אלא בתוך גלגל עינו של עולם. עין שעשתה מידת הדין בעולם, מבקשים לשם אותה. מה הם רוצים? הם באו אל אין משפט. מה זה אין משפט? העין של העולם. מי זה העין של העולם? אתה יודע מי זה העין של העולם? אומר הנציב, ארבעת המלכים חזרו בחזרה בשובם אל ארץ ישראל, והיכו את האמורי היושב בחצצון תמר, עין גדי. לא ביקשו לכבוש את ארץ ישראל מיד הכנענים, אלא שרצו להגיע לאברהם אבינו. ומה הם רוצים מאברהם אבינו? לפי שעד שבא אברהם אבינו בעולם, האמינו כולם שהעולם מתנהג בטבע, ואין לעולם הזה מנהיג, ואין לעולם הזה מי שמטפל בו. הקדוש ברוך הוא מסר בנה את העולם, או שהעולם נברא על ידי פיצוץ, ואין יותר אלוקים. מי מנהיג את העולם? רק הטבע מנהיג את העולם. הגלגלים מונעים בפני עצמם. בא אברהם אבינו ואמר, בשום פנים ואופן לא. יש מנהיג לבירה, יש מישהו שמנהג את העולם. הציץ עליו בעל הבירה. אז מה עשה אברהם אבינו? ויהי אור. את החושך של יוון שאמרו אין מנהיג לבריאה, יוון נקראת חושך שהם אמרו העולם פועל בטבע, והם מאמינים, לא מאמין במה שהם לא רואים, לא רואים את אלוקים, הוא לא קיים. אברהם אבינו מה עשה? אתה לא רואה את אלוקים אבל יש אלוקים. יוצא שהעניין של אברהם אבינו במלחמת המלכים היה הפצת השם בעולם, בדיוק לפר. אז מה הם באים? וישובו ויבואו אל אין משפט יקדש. אמר רבך, בשביל מה הם באים? לא ראו להזדבק אלא בתוך גלגל עינו של עולם. עין שעשתה מידת הדין בעולם, מבקשים לשם אותה. איזה עין הייתה בעולם מבקשים לשם אותה? אברהם אבינו. והיא אור שהוא כנגד האנטיוכוס שהוא חושך. אברהם אבינו האור. אז מה הם רוצים? רוצים לתפוס את אברהם אבינו. שמה הם צריכים לתפוס את אברהם אבינו? אם יתפסו את אברהם אבינו, מה יעשו? יתפסו אותו, ישימו אותו על טנדר ויאלצו אותו להכריז שהכל שקר. אבל את אברהם הם לא יצליחו לתפוס. אז מה הם עשו? הם באו לסדום בשביל לתפוס את מי? את לוט. ומה לוט? אומרים חז"ל, לא דומה לאברהם אבינו. כתוב ואת לוט בן אחי, אומרים חז"ל, ואת לוט ורכושו בן אחי אברהם לקחו בשבי. אומר הזוהר, מה כתוב כאן? ואת לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. מה צריך להיות כתוב? ואת לוט בן אחי אברהם ואת רכושו. אומר הזר, לא, כל הרכוש שלו, אתה יודע מה הרכוש שלו? שהוא בן אחי אברהם. בשביל מה הם עשו את זה? עשו את זה בשביל דבר אחד. כולם רואים את התמונות של אברהם אבינו, רואים את לוט שדומה לו. מה הוא אמר לו? ייפרד נא מעליי. למה? רואים אותך גונב, מה אומרים? אני גנב, בבקשה תיפרד ממני, לא רוצה שיראו אותך איתי ביחד. אז רצו לתפוס את לוט ולשים את לוט על מה? על טנדר, הוא יעבור עם רמקול ויגיד שלום, אני אברהם אבינו, אמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, בתנים ובתולים, לא שרירים ולא קיומים. עכשיו העולם מונהג בטבע, כמו שאומרים היוונים. זו הייתה התוכנית. אז מה עושה אברהם אבינו? יוצא להילחם כנגד מה? כנגד אותם מלאכים. הוא יוצא למלחמה, ויוזבו יוצא למלחמה הזאת עם מה? יוצא אברהם אבינו עם מה? עם 318 אנשים. 318 אנשים? אומרים חז"ל, לא. היה אחד היה, אליעזר היה. אליעזר עם מה? לבד. למה? כתוב, וירק את חניכיו. אומרים חז"ל, מה זה וירק את חניכיו? אומרים חז"ל, החניכים הוריקו את פניהם כנגד אברהם אבינו. אמרו לאברהם אבינו, לאיפה אתה הולך? אמרו לו, ויבוא הפליט ויגד לאברהם, כי נשבע אחי. מה זאת אומרת, אח שלי נשבע? לא! לקח בשבי, אני הולך להציל אותו. אמרו, איפה אתה הולך להציל אותו? תשלח את הצלב האדום שילכו לשם, או שיש שם איזה אחד מתווך גרמני, קוראים לו שטקמקר, משהו כזה קוראים לו, תשלח אותו, הוא נוסע, יש לו מטוס פרטי, ילך הלוך ושוב במזוודה של דולרים, יביא לקטר, מקטר לעזה, מעזה לדאבול, יעבירו שם חבילות, והכל בסדר גמור, תשחרר אותו. אתה הולך בזה לסדר להציל את מי, מאיפה הוא נמצא? אתה יודע איפה הוא נמצא? מלחמת ארבעת המלאכים מיליונים, לאיפה אתה הולך? אמר להם, אתם לא רוצים לבוא, אל תבואו. אני לוקח רק את אליעזר, אתה רוצה לבוא בו? אם לא, אני הולך לבד. אמרו לו, אתה הולך למות! אתה נלחם על מי? אמר להם, רבותיי, אני הולך למות, גם במחיר שאני הורג, אני הולך למלחמה. למה? כי זה לא מלחמה בגלל שתפסו את לוט כבן ערובה. אתה יודע מה הם רוצים מלוט? הם רוצים להכפיש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לסמא גלגל עינו של עולם. הם רוצים לומר שהעולם הזה מתנהל בטבע ואין לו מנהיג. זאת לא מלחמה פרטית, זה מלחמה על השם ועל קודשיו. מלחמה על השם ועל קודשיו, מה עושים? יוצאים והורגים את עצמך גם במחיר שאני אמות. אז מי הראשון שיצא למלחמה כנגד היוונים? אברהם אבינו. ומה קרה לו? מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, תמאים ביד טהורים, ועזים ביד עוסקי תורתך. איך מה? לקח אברהם אבינו חול, זרק אותו ונעשה חרבות. לקח כעס ונעשה חיצים. פירוש הדבר, שיצא למלחמה כנגד היוונים, נעשה לו נס. עכשיו אתה שואל את עצמך, מאיפה לקחו מתתיהו כהן גדול ובניו, 12 אנשים יוצאים למלחמה כנגד מה? רבבות אנשים? מה קרה לכם? אתם בסדר? אז הם הולכים להתאבד? 12 אנשים למבצע כנגד רבבות? אנחנו לא יודעים. יש לנו אבא שעשה את זה. מי אבא שעשה את זה? אברהם אבינו. זאת לא מלחמה על מה? זה לא מלחמה על גוף. זה מלחמה על מה? זה מלחמה על הנשמה שלנו. הולכים להכפיש את שם השם בעולם. הגיעו אותם יוונים מתקופת אברהם אבינו ואמרו, אסור להזכיר שם שמיים. אל עשר, אסור להזכיר שם שמיים. אם אסור להזכיר שם שמיים, יוצאים למלחמה. אתה מתאבד? כמה אברהם אבינו אומר, אני הולך על מנת שאני אפול. אם אברהם אבינו הולך, אני הולך אחריו. אז מה קורה? אברהם אבינו לקח חול, נעשה לו חיצים. 12 אנשים ניצחו את כל היוונים. אז מה קרה להם? נס פח השמן. פירוש הדבר שמה? אותו דבר שהיה בנס פח השמן, אותו דבר היה אצל אברהם אבינו. אז זה הנס. אז מה מצאנו? מצאנו מה במלחמת מה? מלחמת שמעון ולוי כנגד שכם. אותו דבר. מה? נבלה עשתה בישראל, רוצים לטמא את עם ישראל. מה עושים שרוצים לטמא את עם ישראל? מה עושים? יוצאים למלחמה, גם במחיר שהם ימותו. אין להם שום בעיה עם זה. יעקב אינו נלחם כנגד מי? כנגד מלאך. שואל המלבים, כנגד מלאך, מה רצה המלאך? אומר המלבים, קיבל המלאך רשות להוריד את יעקב אבינו מהדרך. הוא קיבל רשות, סמאל יקיבל רשות להוריד אותו מהדרך. עם המלחמה שלו להוריד אותו מהדרך, אז מה עושים? נאבקים עמו עד עלות השחר. מלחמה! למה? ומה הוא חזר? ויוותר יעקב לבדו, אל תקרי לבדו, אלא לכדו. הנס פח השמן נלחמים גם במחיר כזה של ויאבק איש עמו. אתה הולך להילחם עם מלאך? תראי מיד ידיים, אתה רואה מלאך. דוד המלך להסתנן דמו רק מלראות מלאך. והוא הולך איתו למאבק, מלאך ויאבק איש עמו עד עלות השחר. למה? על עניינים רוחניים מנהלים מלחמה. מה עושים על עניינים גשמיים? אומר הבך, בפורים לא רצו להמיר את דתנו. מה רצו? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. גם אם כולנו היינו אומרים שמה, שאנחנו נעשים עכשיו פרסיים ומאמינים באחשוורוש ומורידים את כל העניין של יהדות, לא עניין את המלך שום דבר. מה הוא עשה? הוא רצה להשמיד אותם בכל מצב. רצה להשמיד. מה עושים כשמשמידים? מה עושים שרוצים להשמיד אותך? אתה לא הולך להילחם. אלא מה? מתפלל, הכנוס את כל היהודים ושומו עליי. אז מה עושים? מתפללים! זה מה שעושים! אומר הבח, לכן מה? בפורים שרצו לעקור את הגוף, אז מה עשו לנו? ימי משתה ושמחה. כשרוצה לעקור את הגוף, מה אתה נותן לגוף? אתה נותן לגוף אוכל. מה תגיד לו? להגיד הלל. הוא לא מכיר הלל, הוא יודע אוכל. זה מה שהוא מכיר. לנשמה שרצו בחנוכה לעקור את הנשמה, מה אתה נותן לנשמה? ימי הלל והודעה, מה אתה נותן לו הלל? נכון, אוכלים סופגניות, אבל זה לא מעיקר המצוות דאורייתא. מה שיש לך שם, זה לרב חסודות הרשות, אבל זה לא העניין של האכילה. למה? כי רצו לעקור את הנשמה. מה עושים כדי לנשמה? ימי הלל והודעה. נחזור בחזרה ליעקב אבינו בהתחלה. יעקב אבינו מתכונן למה? למלחמה מול עשיו. הוא לא יודע אם עשיו בא בגלל פורים, או עשיו בא בגלל חנוכה. למה? אם אני יודע אם באצילני נם יד אחי, עם יד עשיו. אם הוא רוצה להיות עשיו ולהרוג אותי, אז מה עושים? מתפללים. אם הוא רוצה מה? להיות אח שלי ולהוריד אותי מהדת, אז מה אני עושה? נלחמים. אז הוא הכין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. כי בפורים מתפללים ובחנוכה נלחמים. למדנו מכאן דרך מיעקב אבינו, וזכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה שהחודש הזה, חודש ברוך השם, הראו בו ניסים בבית המקדש, הקדוש ברוך הוא יביא לכל אחד ואחד את הנס שהוא צריך, אחד ברפואה, ואחד בפרנסה, ואחד בילדים, ואחד בשידוכים, ואחד בפרנסה, ואחד בגאולה, ואחד בתורה, וכל אחד מה שהוא צריך. ובעזרת השם, נזכה כולנו, כמו שכתוב בפסוק, קרחתי נר למשיחי, שבזכות הדקת הנרות נזכה לראות בביאת גואל צדק, אמן ואמן.